פרשת תרומה. בפרשת השבוע אנחנו נקרא לציווי להכין את כלי המקדש, כשהראשון בהם הוא אהרון. במסכת יומא נאמר שהמלך יאשיהו גנז את אהרון 35 שנה לפני חורבן הבית הראשון. לאחר שיאשיהו צפה שיהיה חורבן, ולכן הוא חשש שאהרון יילקח על ידי הבבלים שאמורים להרוס את בית המקדש, את בית המקדש, ולכן הוא החליט לגנוז את אהרון. איכן הוא גנז את אהרון? לדעת רבי יהודה בן לקיש, אהרון נגנז ממקומו, כלומר בקודש הקודשים. דעה נוספת מופיעה במשנה בשקלים וגם במסכת יומא, שאהרון נגנז בלשכת דיר העצים. הלשכה הזאת הייתה בעזרת נשים, והלשכה הזאת שימשה לבדיקת העצים ולאחסונם. כהנים בעלי מומים היו יושבים בלשכה הזאת ובודקים את העצים. כל עץ שנמצא בו תולעים היה נפסל לשימוש במקדש. מספרת הגמרא שמעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיה, והוא הבין שכנראה יש פה איזה פתח לאיזה מקום אחר. הוא בא והודיע את חברו, כלומר הוא רצה להגיד לחבר שלו, תראה מה ראיתי, באיזה מקום אני רואה פה רצפה משונה. ולא הספיק הדבר, הוא לא הספיק לסיים ולהגיד מה המיקום המדויק, עד שיצאה נשמתו, וידעו בייחוד ששם אהרון גנוז. והם הבינו, לפי איך שהוא רמז להם, שכנראה זה שם הפתח, ששם אפשר להגיע למקום שאהרון נגנז. שואלת, לכאורה נשאלת השאלה, מדוע אותו כהן מת? לכאורה, מה יש איסור בדבר על כך שהוא מגלה איפה יש, איפה נמצא מקום אהרון? אלא הביטוי שם בגמרא, מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק, מפרש רש"י, בטיול ושחוק. כלומר, כל חבריו עובדים ברצינות בבדיקת העצים מהתולעים, כדי שלא יהיו בהם תולעים, והוא במקום לעסוק בעבודתו הולך בטיול ושחוק. על כך הוא נענש, ולא על זה שהוא גילה את המקום שכנראה שם גנוז אהרון. ועל סמך המסורת הזו היו בית רבן גמליאל ורבי חנינא סגן הכהנים נוהגים להשתחוות כאשר הם עברו על יד הלשכה הזאת של דיר העצים. דעה שלישית היא דעתו של רבי אליעזר, שאהרון גלה לבבל. ונחלקו המפרשים, האם לדעתו יאשיהו גנז את אהרון אבל הבבלים מצאו אותו, או שלדעתו יאשיהו בכלל לא גנז את אהרון. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פסק הדעה שאהרון נגנז במקדש, אבל הוא לא כתב האם הוא נגנז בקודש הקודשים או שהוא נגנז בלשכת דיר העצים. לדעת הרמב״ם, מצוות בניית אהרון כלולה במצוות בניין בית המקדש, לכן הוא לא ייחד מצווה מיוחדת לבניית אהרון. ואילו לדעת הרמב״ן, בהשגות לספר המצוות, יש מצוות עשה מיוחדת לבנות את אהרון כדי לשים בו את לוחות הברית. שאלה שנשאלת, מדוע עולי בית שני, כשחזרו מן הגלות ובנו את בית המקדש השני, מדוע הם לא הוציאו את אהרון מהמקום שנגנז ושמו אותו בקודש הקודשים? שהרי ידוע לנו שכל ימי בית שני בקודש הקודשים לא היה אהרון, אלא קודש הקודשים היה ריק. ההסבר הוא שבבית שני היו חסרים חמישה דברים שהיו בבית ראשון. אם כן, הראשון בהם זה אהרון, דבר שני, כבר לא ירדה אש משמיים, לא הייתה שכינה, לא הייתה רוח הקודש, ולא היו אורים ותומים. כלומר, ככה דורשת הגמרא במסכת יומא. אם כן, עולי בית שני כבר ראו שדרגת הקדושה של בית שני היא פחותה מבית ראשון, ולכן הם לא רצו להכניס את אהרון לקודש הקודשים, שמה אולי גם הבית השני עתיד להיחרב. לצורך הכנסת הארון לקודש הקודשים הייתה צריכה גם השראת שכינה גדולה. שראי נאמר שם במסכת יומא שאמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום הארון אינו מן המידה. מה הכוונה? פרש רשי שם, הארון עמד באמצע קודש הקודשים, וכאשר מדדו מה המרחק מכל קיר של קודש הקודשים עד הארון, מצאו שמצד ימינו של הארון היה מרחק מן הקיר עד הארון 10 אמות, וגם משמאלו מהקיר עד הארון 10 אמות. אם כן, אנחנו מוצאים 20 אמה, וכל הרוחב של קודש הקודשים היה 20 אמה. אז אם כן, איפה נכנס הארון? כי גם הארון יש לו מידה. אז לכן, איך זה יכול להיות שהארון, המרווחים מצדדיו, משני הצדדים שלו, כבר נותנים 20 אמה, כשכל הרוחב של קודש הקודשים הוא 20 אמה? מכאן אמרו שהארון אינו מן המידה. כלומר, בקודש הקודשים לא שלטו חוקי הטבע, ולמעשה הארון שמכניסים אותו לקודש הקודשים, הוא לא תופס שום מקום ברוחבו של קודש הקודשים. לכן, אפשר להסביר, שולי בית שני, אם כן, שידעו שהשראת השכינה בבית שני לא תהיה, לכן הם ידעו שניסים כבר לא יהיו, ולכן, כמו שהזכרתי, הם לא רצו להכניס את הארון מתוך איזה חשש של שמה הבית הזה גם הוא עתיד להיחרב. על הארון נאמר, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו. פסוק זה דרש רבא במסכת יומא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. כלומר, כמו שהארון מצופה בזהב לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים, כך תלמיד חכם צריך שהחיצוניות שלו תהיה גם כמו הפנימיות שלו, שלא רק כלפי חוץ הוא מציג עצמו כתלמיד חכם, אבל בפנימיות שלו יש לו הנהגות לא טובות או מחשבות לא טובות, אלא הוא צריך להיות מושלם בפנימיות שלו ובחיצוניות שלו. הגמרא במסכת ברכות מספרת שרבן גמליאל הכריז שכל תלמיד שאין תוכו כברו שלא ייכנס לבית המדרש. כאשר עברה הנשיאות לידי רבי אלעזר בן עזריה, אז הוא נתן רשות לכל אחד להיכנס. ובאותו יום הצטרפו או 400 ספסלים, יש אומרים, או 700 ספסלים. כלומר, אנחנו רואים שהרבה תלמידים שלא נכנסו לבית המדרש בזמנו של רבן גמליאל, עכשיו בנשיאות החדשה של רבי אלעזר בן עזריה, נכנסים כבר הרבה הרבה תלמידים לבית המדרש. שאלה, איך בזמנו של רבן גמליאל, שרבן גמליאל הכריז שמי שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש, מי פיקח על ההוראה הזאת? איזה שומר היה יכול לעמוד בפתח בית המדרש ולמנוע את הכניסה של מי שאין תוכו כברו? יש מפרשים שבאמת לא היה שם שום שומר, אלא עצם האמירה של רבן גמליאל שמי שאין תוכו כברו שלא ייכנס לבית המדרש, האמירה הזאת היא זאת שמנעה כבר מאנשים להיכנס. כלומר, רבן גמליאל שהכריז את זה, ורבן גמליאל אנחנו יודעים היה תקיף מאוד, אם כן האמירה שלו הייתה מספיקה, ולכן תלמיד שהרגיש שהוא לא מושלם מעצמו הוא לא נכנס. יש הפרשו שהיה שומר והגיע תלמיד והשומר התחיל לשאול אותו האם אתה מושלם או לא מושלם, והשומר לא רוצה לתת לו להיכנס. מי שחזר הביתה ואמר, טוב, לא נותנים לי להיכנס, אני חוזר הביתה, ממילא הוא באמת לא נכנס. אבל מי שהתחיל להתווכח עם השומר ולהגיד, אתה לא תיתן לי להיכנס, אני אכנס בכוח, מי שהשומר ראה שהוא מתעקש והוא עקשן להיכנס, זה היה מבחן למי שבאמת רוצה להיכנס וללמוד. ולכן לאותם שהתעקשו ולא ויתרו, הם העידו על עצמם שתוכם כברם, והם יוכלו לבוא וללמוד בבית המדרש. לכאורה, הדרישה הזאת של רבן גמליאל, שרק מי שתוכו כברו יבוא ללמוד בבית המדרש, לכאורה זו דרישה הגיונית. אם כן, מדוע רבי אלעזר בן עזריה ביטל את ההוראה הזאת? ההסבר הוא שהייתה כאן מחלוקת בהשקפה חינוכית. רבן גמליאל רצה שבית המדרש יהיה רק למושלמים, ומי שלא מושלם שיחפש לו עיסוק אחר. ואילו רבי אלעזר בן עזריה סבר שבית המדרש הוא גם מקום למי שעדיין לא מושלם, וכאשר הוא יגיע לבית המדרש וישב שם ויספוג מאווירת בית המדרש וילמד, אז מתוך השהייה שלו בבית המדרש הוא יגיע לשלמות. מה שאנחנו יודעים, אם כן, אהרון, אם כן, לדעת הרמב״ם נגנז, וכמו שאנחנו יודעים שעד היום אהרון לא נמצא, כלומר עד היום אהרון עם לוחות הברית גנוז בהר הבית. לכן התפילה שלנו שבזמן הקרוב נזכה לבנות את בית המקדש ושכינה במלואה תשרה שם, ואז בעזרת השם אפשר יהיה להכניס את אהרון חזרה למקומו בקודש הקודשים.